שלום וברכה לכולם, שלום וברום.
שלום רב שלום.
שלומכם.
פרשס משפוטים.
נו.
שבס מבורכים.
שבס מבורכים, נכון.
חודש אדור.
חודש אדור א'.
אדור א', נשארים לעשות אדור מרבי משמחו.
נכון, בזאת השם.
יש נידון, ממתי זה נקרא שנכנס אדור? יש חודש ראשון, יש חודש שני.
אפשר להחמיר בזה.
אפשר להקל.
לשמוח כבר. ולהקל ולשמוח.
אבל ברוך השם, אנחנו משתדלים להיות בשמחה כל השנה, רב שלום.
עוד השם, חושב.
מצווה גדול להיות בשמחה טוב.
נמצאים לידכם בכלל, אי אפשר שלא להיות בשמחה.
נו, אז בואו תתחילו עם סיפור טוב.
כתוב, מניין לשלושה שיושבים ששכינה ביניהם, שכתוב, בקרב אלוקים ישפוט. ושאלו פעם את רב ניסים קרליץ, אם באמת הוא מרגיש שהפסקים שלו, כאילו השכינה, היה לו סייעתא דשמיא מיוחדת. אז הוא אמר שלפעמים מרגישים. וזה כתוב בגמרא, שתמיד שכינה נמצאת ביניהם. אבל לפעמים אנחנו זוכים שאנחנו מרגישים שזה... על ידי הפסק שבא לנו סייעתא דשמיא מיוחדת לפסוק הדבר הזה. יש סיפור בזמן הנוידה מיהודה שהיה פעם סוחר, שהיה בעיירה אחת. ויום אחד היה אמור לנסוע לעיר הגדולה, הוא היה סוחר יין. הוא המיס על העגלה שלו 12 בחביות ענקיות של יין, שווים כל אחד הרבה כסף. והתכונן לנסוע ללייפציג, כן, לעיירה הגדולה, למכור את זה. ופוגש אותו יהודי אחר, העיר, חבר שלו, ואומר לו, שמעתי שאתה נוסע, אני יכול להצטרף אליך. בשמחה רבה, יש מקום ל-12 חוויות, יש גם מקום לך. ומצטרף איתו, נוסעים ביחד בעגלה. בלילה הראשון, שהם עוצרים לתחנה לנוח, היהודי האורח, היה לו סכום כסף מאוד מאוד גדול. הוא לא יודע איפה להחביא אותו, מאוד נלחץ. הוא אני אקח את זה איתי לישון, אולי יקרה מזה משהו. פתאום עלה במוחו רעיון, בוא נפתח את אחד החביות. ונשים שם, ככה צמוד לפקק שם, נשים שם את הסקית עם כל הכסף. ובסוף המסע אני אסוף את זה, וככה אף אחד לא יחשוב גם. וככה עשה. מסתכל לראות באמת שכולם יושנים, שהסוחר השני יושן, והחביא את זה שם.
יש לו עליהם ניסיונות.
כן. אבל לצערנו, הסוחר הראשון של היין, כנראה הסוחר אמיתי, והוא לא ישן. הוא ראה את מה שהוא הכביא. מיד אחרי שהוא הלך לישון, הוא קם, פתח את החבית ולקח את הכסף, וכולי וכולי. טוב, מגיעים עד סוף הנסיעה, היהודי ששם את הכסף, בא לרדת מעגלה, בא להיפרד ממנו, הוא אומר לו, יש לי רק משהו אחד לקחת, ופותח שם את החבית, ועיניו חשכו, אין כסף, מה עושים? הוא הולך מיד ליהודי השני, לסוחר, אמר לו, תקשיב, היה לי פה כסף, בבקשה, וכל הפרנסה שלי שאספתי למשך כמה חודשים טובים, אנא, תרחם עליי, תחזיר את זה. תגיד, אתה לא מתבייש? אני לקחתי אותך איתי בעגלה, אני תגיד, איך נחמד אליך, אתה גם
מאשים
אותי.
שלך.
אתה גם מאשים אותי בגניבה, בבקשה, 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 שום דבר. מה עושים יהודים? שיש מריבה ביניהם, הולכים לרב, נכון? הלכו לנוידה ביהודה. נוידה ביהודה אומר, מי, אצל מי הכסף? אומר, אני טוען שזה אצלו. אומר, אז אתה מועצי מחברו, אם מועצי מחברו, לא וראיו, אתה צריך להביא ראיה. אין לי שום ראיות, פרץ בבכי. הוא גם אומר שלנו, נוידה ביהודה, בלי אין לו בושה, לקחתי אותו טרמפ, הוא גם מאשים אותי בכל מיני עלילות.
אז פונים.
נוידה ביהודה ברוב חוכמתו, הוא כבר קלט שהיהודי, זה שבוכה, הוא באמת איבד את כספו, ושהסוחר הזה גנב לו את הכסף.
אני קורם דברי אמס.
כן.
ואני קורם גם דברי שקר.
נכון. והוא אמר, טוב, עלה במוחו רעיון. הוא אמר, רגע, הרי היהודי הזה אומר שהוא שם את הכסף בתוך החבית של היין. מתי טוען שלא לקחת את זה? אז איך הכסף נעלם? חייב להיות שמי שלקח את זה, זה העגלון. העגלון הגוי. אם העגלון הגוי לקח את זה, מסתום הוא לא נגע רק בחבית הזאת, הוא נגע גם בכל שאר החביות. כי הוא חשב שיש כסף בכל החביות.
בדק.
אז כל החביות...
כל היין.
נסך. טוב, הסוחר ההוא רואה שקלטה אליו הרעה, והוא הולך ואומר...
הנזק יהיה הרבה יותר גדול.
הנזק יהיה הרבה יותר גדול, כל חבית שווה הרבה יותר כסף מכל הכסף הזה. הוא אומר, אני הולך לרב ביחידות, אני אדבר איתו. הוא הולך לרב, הוא אומר לו, חטאתי, אביתי, פשעתי. אני לקחתי את הכסף, אני מוכן להחזיר כפל כפליים. רק בבקשה, הרב, איך אני יכול להאמין לך? מי יודע מה יקרה? אולי כל החוויות שלך זה נאסך, ופה אני מכשיל את כולם. איך אני יכול להגיד כזה דבר? אומר, רב, בבקשה, בבקשה, אני עשיתי את זה. אמר לה, אני לא יודע, ביודע, אני לא מסכים, רק אם תלך ותעמוד בעיר, ותגיד, אני גנבתי את הכסף, וזה לא מהעגלון הגוי, ולכן היין לא נסח, וכולם יכולים לשתות מזה.
וואה.
ככה קרה, יהודי הזה עמד על הבימה, ונעם את נאומו, והיה לו לכפרת הבנות.
יפה, יפה מאוד, יפה מאוד. יש לנו בפרשה רב שולה עם כסף טל בעסמי.
כן.
זכות גדולה, חסד גדול, לתת הלוואה. חפץ חיים הרי אומר שאת המייסרס, שאדם מחלק את זה שליש, 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 אחד מהשליש זה יהיה גמח לעשות הלוואות.
יש לכם איזה גמח גדול, לא? שמעתי פעם.
סיפור עם איזה נערה אחת, שבאה בברית האירוסין, ברוך השם, שמחה גדולה, משפחה טובה, שתי משפחות משתי הצדדים, כולם עודים להשם, ומיד אחרי הרוסים מתחילים השלבים של ההכנות לחתונה.
כן.
קניות, ברורים, בדיקות, הכנות. הקלה מרגישה כאבי ראש, היא לא אומרים לה, את לא אוכלת, את לא שותה. נו, אבל קלה היא לחוצה, אומרים לה, יהיה בסדר. אבל רואים שזה לא יותר, זה לא סתם שהיא לא אוכלת ולא שותה, רואים שעובר עליה משהו, והראש כואב לה, ולוקחים אותה לרופא. ומיד מיד לוקחים לבדיקות, והשם ירחם, רואים שיש לה את אותה מחלה נורא.
אוי ואבוי.
אבל אומרים שזה במצב גילוי מוקדם, וזה יכול לעבור, ומעודדים אותם. וכיוון שהיה עוד הרבה זמן לפני החתונה, עד לחתונה, אז הם שאלו את האדמו"ר שלהם, אמרו שבינתיים לא להגיד כלום, ולהתחיל ולעשות את הטיפולים. ובאמת הטיפולים לא היו ארוכים, ועשו ניתוח בסופם. והיא לא מתעוררת מהניתוח, ומכינים את ההורים שלה שיכול להיות שתהיה צמח, השם ירחם. לא מתעוררת, עובר עוד יום ועוד יום.
וואו.
ובו יש בחיות ותפילות, אבל אחרי כמה ימים בודדים, ברוך השם היא מתעוררת.
וואו.
היא מתעוררת, והרופאים מיד נרגשים, והמשפחה כולם עושים בדיקות, ורואים שהכל בסדר. נו, מה יכול להיות יותר טוב? אחרי כזה
אסון.
אבל אז קורא הרופא, המנהל מחלקה קורא להורים, קורא לנערה, והוא אומר שבהרדמה, אז נרדמים חלקים מהגוף, וחלק מהם לא התעוררו. והוא מסביר בעדינות שאין שום סיכוי, שום סיכוי שיהיה להם ילדים.
וואו.
אין שום סיכוי.
אוי.
והבחיות נוראות, והם מתפללים להשם, והוא אומר להם, הוא הודיע להם מראש, אין שום סיכוי. אל תתאמצו לנסות לפתור את הבעיה הזאת, כי אין סיכוי. ופשוט תחשבו על החיים שלכם בצורה הזאת. נו, היא חושבת, היא כמובן לא מפסיקה לבכות, וחושבת לעצמה, מי ירצה להתחתן איתה? המשפחה הולכים לאדמו"ר, ואומרים לו שברוך השם היא יצאה מהמחלה, אבל היא לא יכולה ללדת, ומה עושים בכזה מצב? אומר להם האדמו"ר, זה דבר שהחתן, משפחת החתן צריכים להחליט, צריך לשאול אותם.
הם מסכימים.
צריך לשאול אותה, מה עושים?
יפה.
אבא מתקשר למחותן, ואומר לו שהוא רוצה להיפגש, לדבר איתו, שאלת אם הכל בסדר, הוא אומר לו, נדבר. ניפגש, נדבר. הוא מבין שיש פה איזה משהו. הם נפגשים, והוא מתחיל לספר לו שהיא קיבלה את המחלה, והרבא אמר להם שיתחילו עם הטיפולים, ושהיא תצא מזה, וברוך השם הוא יצא מזה. המחותן מאיר עיניים, ברוך השם, הכל טוב. הוא חושב לעצמו בלב, סתם דאגתי, מי יודע מה הולך להגיד לי בטלפון. אבל אז הוא מנחית את הפצצה, המחותן תופס את הראש עם שתי ידיים, נהיה חיוור כולו, והוא אומר לו, זה לא שאלה שאני יכול להחליט, צריך לשאול את החתן, צריך לשאול את הרבי שלנו. והם מתארים לעצמם איזה כמה ימים נוראים עברו עליהם, עד שהם חוזרים אליהם עם תשובה. הספק, אין שמחה כהדרת הספקות, הספק אוכל בכל פינה, איסורים איומים, הקלה מסתובבת עם ספר תהילים ביד כל הזמן בוכייה. אחרי כמה ימים מגיע הטלפון, ואומרים, יש לנו בעצם תשובה, או שבעצם אין לנו תשובה. לא כן ולא לא.
מפשט.
אנחנו מחכים. הרבי אמר לנו, שכיוון שזה ערב יום כיפר, ביום כיפור, הכל מתחיל מחדש.
וואו.
הכל נמחק. שערי דימה לא ניתלו, שערי תפילות. אפשר לקרוא את השמיים עם תפילות.
השמיים, וואו.
אז אנחנו מחכים לאחרי יום כיפור. ואיזה יום כיפור עבר על אותו קלה, היא מספרת, בחיות נוראות, ניצול של כל רגע ורגע מיום כיפור, וואו. יודעת שכל העתיד שלה. ומגיע אחרי יום כיפור, והם מחכים לשמוע ועוברי סוכות, והם מחכים לטלפון, כבר המועד של החתונה מתקרב. ואז מגיע הטלפון מהאבא של החתן, ואומר שהאדמו"ר אמר שאם אנחנו כבר קרובים לחתונה, לתאריך המוסכם מראש, אז נתחתן והשם יעזור, יסעדא דשמיא, אחרי כל התפילות של יום כיפור. הם מספרים, ובשלם, הבכיות של הכלה בחתונה היו נוראות. אנשים לא הבינו, היו בחתונות, ראו קולות שבוכות.
אבל ככה.
אבל הכלה יודעת שזה היום שלה, יום של תפילה, יום גדול לחתן, לכלה. וכולם רואים את הכלה בוכה ככה.
כולם בוכים.
בוכים ביחד איתם, ההתרגשות. לא הבינו מה שקורה פה.
כל אחד בוכה על משהו אחר.
רב שולם, כולם מעביר על מידויס ומעבירו לו על פשוב. פחות משנה אחרי החתונה הם זכו לעשות ברית לילד שנולד. בלי שום הסבר, עם נס אחד גדול. מידות, מידות של בן אדם. מידות של בן אדם לחוש, לחוש את השני, להשתתף בצער שלו, לוותר. ניסיון גדול מאוד, אבל הנוטה למצוא מן הזקנים לא נכשל.
יש את הסיפור הידוע על בת השח, אנחנו נספר עכשיו על אחות של השח. סיפור. האמא של השח הייתה אישה אלמנה, אבא נפטר בגיל צעיר. והיא גידלה את כל הילדים בקושי ובסבל. והשאיפות שלה, החלום שלה היה לראות שהבן הבכור שלה כאילו יצמח לגדולות. שבתאי כהן קראו לו. הוא בגיל צעיר כבר עזב את הבית והלך לעיר הגדולה ולמד תורה. והיא שמעה ככה מדי פעם שמועות שהוא עולה בתורה וגודל. ולמאי זה הוא גדל מאוד.
נתן לה את הכוח.
והתחתן עם משפחה מאוד מאוד מיוחסת ועשירה. שאמרו לו, הכל יש לך, רק תשב ותלמד. ואז הוא גדל וגדל והתפרסם שמו כמו השח. אחות של השח, אז בעיירה שם, הכנופיות של חמלניצקי אז הגיעו,
ושושמות,
מחשמו, והרגו, שדדו. אז אחות שלו ברחה ביחד עם עוד קבוצה של הנוודים,
עניים,
קבצנים. והתחילו להסתובב מעיר לעיר. ככה הסתובבו בעיר הזאת ובעיר הזאת. עד שהגיעו לעיר וילנה. בעיר וילנה גם היה שם מקום אירוח שערכו את כל היהודים המסכנים. והאשת הקבאי שקיבל את כולם, היא דאגה לכל אחד, שיהיה לו טוב. והיא ראתה את האחות של השח, היא ראתה שמדובר.
לא ידעו מי.
לא ידעו מי. ברור. היא ראו שמדובר במשהו מיוחד. יש לה התנהגות מיוחדת. אז היא אמרה לה, את לא מתאימה להסתובב עם כל הנוודים. כשהם כולם ילכו, את תשארי איתנו. את נראית לי מיוחדת. וכך קרה באמת, כולם עזבו, והיא נשארה, היא מצאה לה עבודה בבית, באחד מהבתים של העשירים של העיירה, והיא באמת התחילה לעבוד שמה. וגם בעלת הבית שם ראתה שמדובר אישה מיוחדת, ואמרה לה, תשמעי, את, אני אתן לך תפקיד מיוחד, כנראה שאת מיוחדת. את מחכה, יש לי חתן מאוד מאוד צדיק. הוא יושב ולומד כל היום, ובלילה הוא מסיים את לימודו, וכבר כולנו יושנים כשהוא מסיים את לימודו, ואין מי שיגיש לו את האוכל. אז את תעמדי מאחורי הדלת, וכשהוא מסיים את הלימוד שלו, תגישי לו את האוכל. מצוין. ככה היא עמדה ערב-ערב, מאחורי הדלת, והיא שמעה את הקול שלו הלומד, והיא נזכרה, ואבא שלה, הקול שהיה מאוד דומה לשל אבא שלה. היא לא יודעת שזה אח שלה.
המנגינות.
המנגינות היו דומים לשל אבא שלה. והיא התחילה לפקוד שם, היא בכתה בשקט שהוא לא ישמע איפה אני, מה הייתי פעם, ואיפה אני היום. השח שמע את הבחורה הבוכייה, הוא שמע פתאום. הוא פתח את הדלת, והוא שאל אותה, מה קרה? אז היא סיפרה לו, אני, אבא שלי קראו לו רבי מאיר,
הוא היה צדיק גדול,
את כל הילדות ואת הכל. ותראה איפה אני, לאיפה נפלתי. הוא ככה עודד אותה. היא לא הסתכלה עליו, שהוא בקושי עמד על רגליו, כן? מרוב שהוא קלט מיד שזה אחותו. בסיפור פה שמובא לא ברור אם הוא אמר לה שזה אחותו, הוא לא אמר, אבל פשוט בסיפור הזה משמע שהוא לא גילה לה עדיין.
בטח לא מיד.
כן. והוא עודד אותה וכולי. ולמחרת אמר לאשתו, תגידי לי, אמא שלך, שאני מבקש שתשחררי את העוזרת שמביאה לי את האוכל מכל הדברים, ושתנהגי אליה כמו בת שלך. החמותו מאוד מאוד העריכו את השח, כזה אוצר בבית, מיד כל מה שהוא אמר עשו, באמת היא שחררה אותה ועוד, וטיפחה אותה והכל, כמו ממש כמו בת שלה. לא עברו כמה חודשים, והשוויגר נפטרה, חלתה ואחרי כמה ימים נפטרה. והבעל, שוור שלו, שהוא היה עדיין צעיר, גם עשיר, הציעו לו הרבה כל השטחנים, הציעו לו קלות. והוא בא לשאול בצד השחר, בצד החתן הגדול שלו. שחר אמר לו, שנה שלמה אתה תהיה באבל, תזכור את אשתך, ואחרי זה תצא לשידוכים. אחרי שנה הוא בא לו ואומר לו, מה, מציעים לי הרבה הצעות, מה אני אעשה? אמר לו, תקשיב, אם אתה שומע בקולי, אל תתחתן עם מה שמציעים לך, אלא יש לך את היתומה בבית, שהיא, גידלתם אותה כמו בת, יש לה מידות מיוחדות, תתחתן איתה ואתה תראה הרבה שמחה ונחת. וגם אני אגלה לך סוד גדול. וכך היה, הוא התחתן איתה, ואחרי החופה, השח גילה לכולם ואמר, זכית להתחתן עם אחותי, איזה מידות יש לה, איזה מיוחדת היא. והוא, השוור שלו, שמח שמחה גדולה. ובאמת, הוא בירך אותם גם, שיצא להם ילד, שיעיר את העולם. באמת נולד להם בן שגדל ועיר את העולם, שזה הבעל הפוני מהירויס, שחיבר את הספר הפוני מהירויס. סיפור על השח, שלא ידענו.
יש בפרש את העניין של הגנב משלם כפל, אם הוא גנב שור עושה תבוכו מחורוי.
ארבעה וחמישה.
אז משלם ארבעה וחמישה. אז העניין של ארבעה וחמישה, יש כמה הסברים מעניינים. קודם כל, למה ארבעה? מה פתאום ארבעה? אז רבי איזי קוזמן, ראש ישיבת תלץ, הוא אמר שבעצם אחד שגונב כבש, הוא צריך לשלם כפל, נכון?
נכון.
גנב משלם שתיים.
נכון.
עכשיו, בזה שהוא טווח את הכבש, להחביא אותו, הוא טווח ומחר אותו שלא ימצאו, אז הוא כביכול גזל גם את הכבש, הוא גנב את הכפל. אז לכן צריך לשלם פעמיים כפל.
אוקיי.
אבל הגמור העידו אומרת שלמה בשור שור חמש וזה ארבע, כי הוא התבזה.
נכון.
אז שואלים הרבה, רבי אלופיאן שאל, התבזה, מישהו, אחד יבוא לה, יקחו, תפסו אותו שהוא טיפס על בניין, גנב משהו, נקרא לו המכנסיים, שהוא ירד למטה. הוא יבקש מהשופט הקלה בעונש, כי נקרא לו המכנסיים. אל תטפס לגנוב, לא יקרא לך המכנסיים. ובכלל, הוא כתוב שהוא סחב את השה, והוא התבזה.
נכון.
עם מה מתבייש? מה מתבייש? אולי סוחב אותו על הכתפיים,
הפוך, הוא מבזה את כולם, אתה אומר.
הוא כולם...
לא אכפת לו מאף אחד.
אומר רבי אלי לפיאן, אבי תורת הנפש, הבנת כוחות הנפש של האדם, אומר, גם האדם, הגנגסטר, הפושע הכי חשוב, שרק נכנס לשוק התקווה, וכולם רועדים מפחד ממנו, ויש לו את המכונית הכי נוצצת, שהוא מחליף את הכל שנה, והבית הכי גדול, אומר רבי אלי, כשהוא יושב עם עצמו לבד, או עם המשפחה שלו, הוא מתבייש במה שהוא עשה. הוא לא שמח עם מה שהוא עשה, ובאמת יצא לי היום לשאול כמה אנשים שמבינים בעניינים האלה.
בכלא.
שאלתי, מה אתם אומרים על כזה דבר? אמרו לי, הרב, פשוט וברור, שהאדם יודע שמעריכים לא אותו, אלא אוהבים את הכסף שלו, ואת מה שיש לו, וברגע שקצת מתחיל לרדת ממה שיש לו, אז מה דורי עכשיו אחד, אז בוודאי שהוא לא מרגיש בנוח.
וזה התורה ירדה.
זה ירדה התורה לסוף, ולכן
הקלה עליו. ולכן הקלה עליו. ולכן הקלה
עליו. הרב שח מסביר, למה הפער על סה, בגלל שהוא סחב אותו, אז הוא משלם רק ארבע, שור חמש, סה ארבע, למה לא שלוש?
יפה.
אז אנחנו, הגמרא אומרת שהוא התבזה.
נכון.
הצער שלו הבושה. מי אמר, למה הבושה שווה אחד? כי מה הוא הסכים לעשות בשביל הבושה הזאת? שא אחד לסחוב.
נכון.
סימן שזה שווה לו, שא אחד.
יפה.
אז מורדים לו שא אחד.
יפה מאוד.
אז אם הוא היה שוכב, אז אם הוא היה סוחב שתיים, אז שוב היה יורד לו במקום שמונה, במקום עשר, הוא היה משלם שמונה.
יפה מאוד.
הגמרא אומרת שכתוב שאישה שזינתה בחנק, ארוסה שזינתה, בסקילה.
בסקילה, נכון.
הרבה יותר חמור, כתוב הרי שבתי קברות היה לכל לכל מיטה היה בית קברות אחר, לא להרבה, דרגות אחרות. דרגות אחרות של רישות, אם אפשר לקרוא לזה ככה. אז רבי אלופיאן אמר שהוא שמע מרבי צלב לזר, שירדה תורה לסוף דעתו שאישה נשואה, אז היא נמצאת עם בעלה.
נכון.
אז היא יותר מפחדת, שהוא יכול לתפוס אותה.
נכון.
אבל מאורסת, שהיא לא נמצאת עם בעלה, אז היא יותר נהנית מהווירה. לכן שם סקילה.
וואו. יישר כוח אברום.
שיהיה גיד שבס לכולם, שבס מבורכין. שנכנסה דומר במשמחו.
שיהיה שמחות גם.
שיהיה שמחות כולם.
להתראות.
גיד שבס.